מגילה, דף י', מתחילים בעזרת השם, דף ט' עמוד ב', במשנה למטה. יוסף הצדיק, נער צעיר, בן 17 שנה, רחוק מאוד ממשפחתו במצרים, עבד של אחד משרי פרעה, מלך מצרים, במדינה עם הניסיונות הקשים ביותר בעולם, מה שמכונה ערוות הארץ. והנה הוא עומד לפני ניסיון קשה, לא להינשא לאשת פוטיפר. ההצלחה והכישלון עומדים כאן על כף המאזניים. ויוסף הצדיק יצא גיבור חיל, הוא התגבר וניצח. הרבה אפשר ללמוד מדרכיו איך לעלות ולהתרומם ולא ליפול שבי אחר פיתויי היצר. אבל ניגע בנקודה קטנה. איך זכה יוסף הצדיק להתעטר בנזר תפארת הגדולה, להפוך להיות דמות כל כך מופלאה לנצח נצחים? איך הוא זכה להתגבר? יש סוד גדול שנחוץ לכל אחד לדעת. אומר רבה במסכת סוטה דף ח', אין יצר הרע שולט באדם, אלא, לפני אלא, אין יצר הרע שולט באדם, חירות ממלאך המוות, אין יצר הרע שולט באדם, אלא במה שעיניו רואות. כמה עקשנות האדם צריך להתעקש בשער האמיתי שעל ידו הוא זוכה לקנות את כל מדרגות הקדושה, לשמור על עיניו. ויוסף הצדיק השתמש עם העצה הזאת. הוא לא ויתר על שמירת העיניים. כמו שמתואר בהרחבה במדרש, איך שהוא שמר על העיניים לא להתבונן ולא לראות את אשת פוטיפר, והוא ניצח. מידה כנגד מידה. יוסף הצדיק שמר לא להסתכל באשת אדוניו, כשהמשכן היה בחלקו של יוסף, לפני שנבנה בית המקדש בירושלים. במשך מאות שנים המשכן היה בשילו, עיר בנחלתו של יוסף הצדיק. זכה יוסף הצדיק שבאותה תקופה הייתה מעלה גדולה יותר במשכן שילו מהמעלה שעתידה להיות בירושלים בזמן בית המקדש, דווקא בזכות ההתגברות שלו, העקשנות שלו לשמור על העיניים. כמו שרבי אבאו אומר במסכת זבחים דף קי"ח, עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינה שלו, רש"י כותב אשת פוטיפר, תזכה ותאכל כי מלוא עיניה. התרחבו גבולות הקדושה בירושלים. אם באים לאכול בשר קודשים, אז יש בשר קודשי קודשים, שזה נאכל רק לכהנים זכרים ודווקא בתוך העזרה, כמו קורבנות חטאת ואשם. אבל יש קורבנות שנאכלים לכל אחד ואחד אם הוא טהור בירושלים שבין החומות. אבל דווקא בין החומות, כשהמשכן היה בשילו, הייתה מעלה גדולה יותר. את בשר קודשי קודשים קלים, וכן מעשר שני שצריכים לאכול בין החומות של ירושלים, כשהמשכן היה בשילו, היה אפשר לאכול גם מחוץ לשילו, בכל מקום שרואים משם את שילו. דווקא בזכות יוסף, ששילו הייתה בנחלתו של יוסף. והמשנה מביאה את ההבדל הזה בין ירושלים לבין משכן שילו. אין הבדל בין הזמן שהמשכן היה בשילו לבין בית המקדש שנבנה בירושלים, אלא שכשהמשכן היה בשילו היו אוכלים קודשים קלים ומעשר שני, לא רק בשילו, אלא בכל מקום הרואה שאפשר לראות משם את שילו. התרחבו גבולות הקדושה. ובירושלים לא. אפשר לאכול קודשים קלים או מעשר שני רק לפנים מן החומה. זה דווקא קודשים קלים. אבל לאכול בשר קודשי קודשים כמו חטאת, אשם, זה גם בשילו היה אפשר לאכול דווקא לפנים מן הקלעים, במקום שהוא קדוש בקדושת העזרה. וכאן וכאן קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים. במשכן זה היה קלעי המשכן, ובבית מקדש זה היה עזרה, עזרת ישראל, עזרת הכהנים. עוד אומרת המשנה, קדושת שילו, המקום שבו היה המשכן, יש אחרי היתר. המקום לא נשאר בקדושתו דבר ראשון, אבל רש"י מוסיף, שיש כאן עוד דבר. אומר משה רבנו לעם ישראל, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת, כל זמן שעם ישראל לא באו אל המנוחה ואל הנחלה, אפשר עדיין להקריב קורבנות בבמה. אדם יכול להכין לעצמו מזבח פרטי משלו ולהקריב עליו קורבנות. אבל זה אומר משה רבנו בהמשך, אחרי שכן תבואו אל המנוחה ולנחלה, כבר לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. דהיינו שאנחנו מקריבים קורבנות בבמה, כי כל מה שאנחנו כעת מקריבים קורבנות בבמת יחיד, זה כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. כשתבואו אל המנוחה ולנחלה, כבר לא תוכלו כבר יותר להקריב קורבנות בבמה של אדם יחיד. מה זה מנוחה? גמרא דורשת במסכת זבחים, רש"י מביא דף קוף יוטט, מנוחה זו שילו. המשכן היה בשילו אחרי שנחו מכיבוש ארץ ישראל בזמן יהושע בן נון. והנחלה זו ירושלים, בית המקדש. כל זמן שלא באו גם אל המנוחה וגם אל הנחלה, דיינו עד שלא באו לירושלים, כשחרבה שילו, חזרו להיות מותרות הבמות. היה אפשר להקריב קורבנות בבמת יחיד. אבל וקדושת ירושלים? אחרי שנבנה בית המקדש, גם אחרי שבעוונותינו היא נחרבה, אין אחריה יותר. היה אסור להקריב, עד היום אסור להקריב קורבנות בבמה. בעצם זה כולל כאן שני דברים. דבר ראשון, לא הותרו הבמות. אסור להקריב קורבנות בבמה. משום מקום בעולם. היום, כל זמן שבית מקדש עדיין לא נבנה, אדם לא יכול לעשות לעצמו במת יחיד ולהקריב בקורבנות. למה? כי כבר היה בית מקדש. מאז שנבנה בית מקדש, נאסור הבמות לתמיד. קדושת ירושלים אין אחריה היתר. ודבר נוסף, מכיוון שלא הותרו הבמות, אז גם בירושלים עצמה אסור להקריב קורבנות בבמה עד שיבנה המזבח בירושלים. מביאה הגמרא, אמר רבי יצחק, אמרה שלכאורה סותרת את מה שכעת אמרנו, ובאמת הוא חזר בו בהמשך בעקבות המשנה הזו, ובעקבות משנה נוספת. שמעתי מרבותיי שהיום אחרי חורבן בית המקדש מקריבים קורבנות במקום מרתק בפני עצמו, אפשר לומר, שנקרא בית חוניו. חוניו היה בנו של שמעון הצדיק, שכיהן בכהונה גדולה בתחילת בית שני. ובמסכת מנחות דף קופתת עמוד ב' מסופר מעשה מרתק מה שהיה שם. הוא היה צריך לברוח, חוניו, למצרים, ושם הוא בנה במה. באותו זמן היה אסור להקריב קורבנות שם במצרים, באותה הבמה. אבל אחרי שנחרב בית המקדש, אומר רבי יצחק, שמעתי שכבר אפשר כן להקריב שם קורבנות בבית חוניו, באלכסנדריה שבמצרים, בזמן הזה. כי הוא בטעות סבר, כמו שהוא תכף יגיד, הגמרא תגיד שהוא חזר בו, שאחרי שנחרב בית המקדש, אפשר להקריב קורבנות בבמות, כל אחד במקום שהוא בונה במה. ולכן הבמה שבנה חוניו, באותו זמן זה היה באיסור, כעת זה נהיה ביתר, כי נחרב בית המקדש. כי סבר רבי יצחק שני דברים. קודם כל, שבית חוניו, שבנה בנו של שמעון הצדיק, לאו לבית עבודה זרה היא. הוא לא בנה את זה לשם עבודה זרה, אלא לשם שמיים. כי אם זה היה לשם עבודה זרה, לעולם אסור שם להקריב, אפילו לשם השם. דבר שני, וכסבר, קדושה ראשונה שהתקדשה ירושלים בזמן שבנו שם את בית המקדש, ואז נאסרו להקריב קורבנות בבמות יחיד, קדשה רק לשעתה, בזמן בניינה, ולא קדשה לעתיד לבוא אחרי שנחרב בית המקדש. לכן, אחרי החורבן, סבר רבי יצחק בהתחלה לומר שחזרו הבמות להתרם, ואפשר להקריב בבמה, לא שונה משאר הבמות, בית חוניו, שגם שם אפשר להקריב. דכתיב, איך למד רבי יצחק את הלימוד הזה? כי הפסוק אומר, שהזכרנו אותו קודם, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. מה זה מנוחה? כבר אמרנו, זו שילה. מה זה נחלה? זו ירושלים. אז הוא למד להקיש ביניהם. מקיש נחלה שהיה במשכן שילה, למנוחה בית מקדש שהיה בנוי בירושלים. ואם הם הוקשו זה לזה, מה מנוחה? כמו כשהמשכן היה בשילה, יש אחריה היתר. כי אחרי כל זמן ששילה היה בנוי, היה אסור להקריב קורבנות בבמות. אבל אחרי שנחרב שילה, שזה היה אגב בזמן שנפטר אלי הכהן, שנודע לו שארון ברית השם נפל בשבי בידי פלישתים, מאז שנחרבה שילה, הותרו הבמות. כשנבנה בית המקדש, נאסרו שוב. סובר רבי יצחק, שכמו שכשנחרבה שילה, הותרו הבמות, אז כשנחרב בית המקדש, גם הותרו הבמות, הוא סבר בטעות בהתחלה שאפשר להקריב קורבנות בבמה מחוץ לירושלים. מה מנוחה, כמו שילה יש אחריה היתר, אף ירושלים שהיא נחלה יש אחריה היתר. אמרו לי, שאלו את רבי יצחק, אתה חוזר בך עכשיו? אמרת? אתה אמרת כן? אתה אמרת ככה? שאפשר להקריב קורבנות בבית חוני בזמן הזה? אמר לו, לא, הוא חזר בו. אמר רב הנשבע, האלוקים, בשם השם, באמת רבי יצחק אמרה, הוא כן אמר את זה בהתחלה, וגמירנה למיני, אני בעצמי לא ראיתי את זה ממנו, אלא שהוא חזר בו. ולמה הוא חזר בו? בגלל משנה שלנו, ובגלל משנה נוספת. ומה הייתה מכה הדר בי? משום קשיה דרב מרי. רב מרי הקשה קושייה צודקת. מה הקושייה? דמוטיב רב מרי, מהמשנה שלנו. קדושת שילו יש אחריה היתר. בזמן ששילו היה המשכן היה בבניינו, באמת היה אסור להקריב קורבנות בבמות אחרים. אבל אחרי שהוא נחרב, יש אחריה היתר שאפשר כן להקריב בבמה. היה אפשר להקריב קורבנות בבמה עד שנבנה בית המקדש. אבל מאז קדושת ירושלים, כשנבנה בית המקדש בירושלים, גם אחרי שהוא נחרב, אין אחריה היתר. לא הותרו הבמות מאז והלאה. כך אומרת המשנה. ועוד, קושיה נוספת על רבי יצחק. תנן משנה מסכת זבחים. מי שבאו לירושלים ובנו את בית המקדש, נאסרו הבמות לתמיד. ולא היה להם עוד היתר לעולם, גם אחרי חורבנה בית המקדש. וירושלים היא הייתה לנחלה, מה שהפסוק אומר, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, ירושלים זאת הנחלה. אם כן, יש כאן שתי משניות מפורשות שסוברות שאחרי חורבן ירושלים לא חזרו הבמות ליתרם. לא חזרו הבמות ליתרם מצד אחד. מצד שני, גם בירושלים עצמו אתה לא יכול להקריב עד שיש שם מזבח בנוי. אומרת הגמרא, הוויכוח הזה, האם אפשר להקריב על מזבח בבית המקדש בזמן הזה, שזה בעצם העניין, האם הותרו הבמות, כמו שתוספות כאן מביא בדיבור המתחיל ומה היא טעמה, שהנושא כאן, האם אפשר כיום לבנות על גבי מזבח בבית המקדש? תנאי היא, זה ויכוח בין התנאים, לתנן. אמר רבי אליעזר, שמעתי מרבותיי, מביא את זה משנה מסכת עדויות, שכל המסכת נשנתה, כשמה כן היא, עדויות שחכמי ישראל העידו, אמרות שהם שמעו מרבותיהם, והמסכת הזאת נקראת מסכת המובחרת, בחירתה. ודברים שנשנו במסכת עדויות, בדרך כלל הם גם להלכה. כותב דבר כזה, כשהיו בונים בהיכל, עזרא הסופר עולה לארץ אחרי 70 שנות גלות לבנות את בית שני, בונים את בית המקדש, חדשות מרעישות, משמחות כל לב, בונים את בית המקדש. עשו יריעות של מחיצות במקום החומה של בית המקדש. עד שיבנו את החומה עצמה, בינתיים עשו יריעות. היו עושים מחיצות כאלה, יריעות מקלעים סביב להיכל. איפה שאמור לעמוד המבנה הגבוה במרכז העזרה, עד שבנו את המבנה, עשו בינתיים כאלה מין קירות, קלעים. מחיצות ארעיות. וכן, עד שיבנו את החומה של העזרה, עשו בינתיים קלעים לעזרה. מה ההבדל בין הקלעים שעשו להיכל לבין הקלעים שעשו לעזרה? אלא שבהיכל, כשהיו בונים, הקלעים היו בפנים והיו בונים מבחוץ. כדי שבזמן בניית ההיכל, אלה שבונים את החומה של ההיכל, את הקירות של ההיכל, לא יוכלו לראות את פנים ההיכל. אז זה היה מחיצות, והם בנו מסביב המחיצות מבחוץ. וכשבנו את העזרה, היו עושים את המחיצות מסביב החלק, מה שאמור להיות מבחוץ לעזרה, והיו עומדים בתוך המקום שאמור להיות העזרה, ובונים מבפנים. כך אומר רבי אליעזר. זאת אומרת, לפי דעתו, לפני שבנו את בית שני כבר עשו מחיצות. הגמרא מבינה כעת שהסיבה היא, כי אם אין לך מחיצות אתה לא יכול להקריב קורבנות. ורצו כבר להתחיל להקריב קורבנות. מיד כשהתחילו את הבנייה. אז עשו מחיצות הראיות שזה ייחשב שבנינו כבר את בית המקדש השני, ואפשר כבר להתחיל להקריב קורבנות, ובינתיים נתקדם עם הבניית קווה של הלבנים, של החומות. זאת אומרת, עד שנעשה מחיצות, אי אפשר להקריב כאן קורבנות. כי הקדושה של ירושלים של בית ראשון קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. כעת אין כאן קדושה, אני לא יכול להקריב כאן קורבנות. עד שאני אבנה מחיצות, אבל אני רוצה כבר להתחיל להקריב, אז אני בונה מחיצות הראיות, עד שאני אבנה את המחיצות הקבועות. הגמרא מבינה שרבי אליעזר סובר, קדושה ראשונה של ירושלים בבית ראשון, קידשה רק לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, עד שבנו שם את המחיצות הראיות, בזמן בית שני. רבי יהושע חולק, ואמר רבי יהושע, אני שמעתי מרבותיי, שהיו מקריבים קורבנות על המזבח שם בירושלים, אף על פי שאין בית, גם כשלא היו מחיצות, הגיעו לירושלים, הקריבו קרבנות במקום המזבח, גם כשלא היו חומות העזרה. ואוכלים קודשי קודשים בעזרה, אף על פי שאין כלאים פרוסים. היו אוכלים קודשים קלים ומעשר שני בירושלים, אף על פי שאין חומה. למה? הוא חולק. מפני שקדושה ראשונה שהתקדשה ירושלים ובית המקדש בזמן בית המקדש הראשון קידשה גם לשעתה וגם קידשה לעתיד לבוא. דהיינו, שלא צריך לבנות חומה כדי שיהיה אפשר להקריב קורבנות בבית המקדש. וכמו שאמרנו, תוספות מביאים ונחדד את זה שוב, לא שזה אומר האם הותרו הבמות או לא הותרו הבמות. במות בוודאי נאסרו מאז בית ראשון, מאז בניין בית ראשון. אסור לעשות במה בכל מיני מקומות מחוץ לירושלים. כל הנידון הוא, האם כשאני רוצה להקריב קורבנות במקום המקדש, אני חייב לפני כן לפרוס מחיצות, לבנות חומות או לא. בגמרא מבינה כעת שבזה הוויכוח בין רבי אליעזר, שסובר שצריכים לעשות מחיצות, ובין רבי יהושע שסובר לא. קדושה קדשה גם לעתיד לבוא, מכלל דרבי אליעזר סבר, לא קידשה לעתיד לבוא. אז יש ויכוח, האם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא או לא? דוחה הגמרא לא בזה הוויכוח. אמר לי רבינה לרבה שימי מי, מניין לך שבזה הוויכוח? דילמה דקולה על מה קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה גם לעתיד לבוא, ורבי יהושע וגם רבי אליעזר, רבי אליעזר מודה. שלא היו צריכים את אותם הקלעים כדי שיוכלו להתחיל לעבוד שם בבית המקדש. אלא מה? ומר מי דשמיע ליקה אמר, ומר מי דשמיע ליקה אמר. החכם אחד אמר מה שהוא שמע שהיה, והחכם השני אמר מה שהוא שמע שהיה. פשוט מציאות שזה מה שהיה. לא שיש פה איזה ויכוח. שניהם הודו שאפשר להקריב קורבנות גם בלי קלעים. אלא שיש ויכוח, האם עשו את הקלעים הארעיים לפני שבנו את החומות הקבועות או לא. וכי תאם, האם תשאל, כולם מודים שלא חייבים קלעים, אז קלעים לרבי אליעזר, למה לי באמת בשביל מה תרחו תרחה יתרה להעמיד קלעים ומחיצות, אם אפשר כבר להתחיל להקריב קורבנות גם תוך כדי בניית החומות הקבועות, בלי שיעמדו שם קלעים. עונה הגמרא לצניותה באלמה. בשביל צניות באלמה, אתה בא להקריב קורבנות, אתה לא תקריב קורבנות במקום פרוץ. מקריב קורבנות במקום שהוא מגודר בגדרים, גם אם הם בינתיים הרעיים. כמו שאנחנו מכירים את הגמרא המפורסמת במסכת ברכות, שאדם צריך להתפלל במקום, בתוך בית, ולא להתפלל בשדה, במקום פתוח מדי. אלא אומרת הגמרא, אולי הוויכוח, האם הקדושה של ירושלים קדושה גם לעתיד לבוא, או שהיא רק הייתה קדושה לשעתה, נאמר שהוויכוח כאן איתנאי, כמו הוויכוח שיש בין שתי הברייתות. דתניה. במסכת ערכין מפורטים שמונה עיירות שמוקפות חומה כבר מזמן כניסתו של יהושע בן נון לארץ, מזמנו של יהושע בן נון. ומכיוון שהן היו בנויות חומה באותן עיירות, יש להן משמעות. לכמה וכמה דברים. קודם כל, אנחנו מכירים את קריאת המגילה, שקוראים ב-15 לחודש אדר, בעיירות המוקפות חומה מימות יהושע בן נון. ובנוסף, מצורה. שולחים אותו מחוץ לשלוש מחנות מחוץ לעיר, זה דווקא בעיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון. ועוד דבר, כשאדם מוכר בית בעיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, בזמן שנוהג שנת יובל, ש12 השבטים נמצאים איש איש בנחלתו בארץ ישראל, אדם מוכר בית בעיר המוקפת חומה, הוא יכול לפדות את הבית בחזרה תוך שנה. אם הוא לא פדה את זה תוך שנה, זה נשאר אצל הקונה, גם ביובל זה לא יחזור למוכר. אז לעניינים האלה יש משמעות באותם עיירות שמוקפות חומה ממות יהושע בן נון. והמשנה מסיימת, וכן כיוצא בהן. יש את השמונה העיירות, וכן כיוצא בהן. שגם הם היו מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. אמר על זה רבי ישמעאל ברבי יוסי. תכף הגמרא תגיד עוד ברייתא שנראה סותר את הברייתא הזאת, שגם שם כתוב רבי ישמעאל ורבי יוסי, אז הגמרא תגיד, או שזה שני תנאים בשמם, או שבאמת הברייתא השנייה זה לא רבי ישמעאל ברבי יוסי, אלא רבי אלעזר ברבי יוסי. בכל אופן, אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, למה מנו חכמים את אלו? הרי יש לך עוד כיוצא בהן. כל עיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, הרי נאמר עליה את הדינים המיוחדים של עיר המוקפת חומה. מה, למה מנו את הדווקא את שמונה העיירות האלה? שכשעלו בני הגולה מבבל בימי עזרא הסופר, בזמן בית שני, מצאו את העיירות האלו שמנו במשנה שם בערכין, וקידשום, קידשו אותם פעם נוספת בקדושת עיר המוקפת חומה. אבל הראשונות, שאר העיירות המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, שלא מפורטות שם, בטלו קדושתם משבטלה הארץ בזמן חורבן בית ראשון. בכל אופן, הברייתא הזאת, אלמא כסבר רבי ישמעאל ברבי יוסי, קדושה ראשונה, לא קידשה לעתיד לבוא, כי צריכים לקדש אותם שוב. אמנם לא מדברים פה על בית המקדש, אלא על ערים המוקפות חומה, אבל הרעיון הוא רעיון דומה. שחרבה ארץ ישראל, חרבה ירושלים, בטלה קדושתה, לא קידשה לעתיד לבוא. ורמינו סתירה, גם כאן כתוב רבי ישמעאל ברבי יוסי, ואמרנו או שזה שתי תנאים בשמו, או שפה זה רבי אלעזר ברבי יוסי, הברייתא השנייה. ורמינו אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, וכי אלו בלבד היו, וכי רק העיירות שמנויות במשנה מסכת ערכין, הם אלה שהדין שלהם כמו העיירות המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, ולא כבר נאמר לגבי ערים שלקחו מיד אוג מלך הבשן. כמה ערים? 60 עיר. כל חבל ארגוב, מה כתיב בפסוק הבא? כל אלה 60 ערים רק מאוג מלך הבשן. ערים בצורות חומה גבוהה. אז למה אתה מדבר רק על העיירות האלה שמוזכרות שם במשנה? אלא למה מנו חכמים רק את העיירות האלו? שכשעלו בני הגולה מצאו את העיירות האלו וקידשו את העיירות האלה. שואלת הגמרא, קידשום? השתה? כעת בזמן בית שני? האמרי, אתה תכף תראה שהברייתא הזאת צוברת, לא צריכה לקדושי, לא צריכים לקדש את ארץ ישראל שוב, לא צריך לקדש את בית המקדש שוב, ולא צריך גם לקדש את הערים המוקפות חומה פעם נוספת. אלא לפי הברייתא הזאת צריך לגרוס, מצאו את אלו ומנעום. פשוט מצאו את העיירות האלה ואותם מנו כעיירות המוקפות חומה. אבל כל עיר שתמצא שמוקפת חומה ממות יהושע, גם היא קדושה באותה הקדושה. וכמו שהברייתא כותבת מפורש, ולא אלו בלבד שנמנו במשנה, יש בהם קדושת עיר מוקפת חומה. אלא כל עיר שתעלה לך מסורת בידיך מאבותיך, שהעיר הזאת מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, כל המצוות הללו שנוהגות בבתי ערי חומה שמנינו קודם, נוהגים בה. למה? תראה את הדברים המפורשים שכתוב כאן בברייתא הזאת, שחולקת על הברייתא של רבי ישמעאל ברבי יוסי הקודמת. מפני שקדושה ראשונה, שהיה בזמן בית ראשון, לא קידשה רק לשעתה, והיא קידשה גם לעתיד לבוא, היא קידשה גם לתקופות מאוחרות יותר. שואלת הגמרא, מצוין, נכון, יש ויכוח כאן בין שתי הברייתות, האם הקדושה שהייתה בזמן בית ראשון נשארה לתמיד או לא, אבל שניהם כתוב שזה דעתו של רבי ישמעאל ורבי יוסי, כאשר דרבי ישמעאל עדי רבי ישמעאל. אומרת הגמרא, תירוץ ראשון תרי תנאי עלי בדי רבי ישמעאל ורבי יוסי, באמת יש ויכוח מה דעתו בין תנאים תלמידיו, והיא בהתאם התירוץ אחר, הברייתה השנייה, זה דעתו של רבי אלעזר בר יוסי אמרה, כמו שראינו ברייתה נוספת שהוא סובר ככה, דתניא, רבי אלעזר ברבי יוסי אמר, כתוב לגבי בתי ערי חומה, אשר לא חומה, כתוב לא עם א', בלשון שלילה, וקוראים את זה לא עם ו', לשון חיובי, שיש לו חומה. הדורשים, אף על פי שכעת אין לו חומה. והיה לו קודם לכן חומה, אלא שהחומה נחרבה, יש לה עיר דין, עיר מוקפת חומה. בכל אופן רואים מפה, מה פרוש, אם היא נחרבה זהו. הרי גם אם היא לא נחרבה, אם אתה סובר קדושה ראשונה קדשה רק לשעתה ולא לעתיד לבוא, אז אם היא בזמננו, אין לה ממילא קדושה של עיר מוקפת חומה. מה צריך לדבר על אם היא נחרבה? אם היא נחרבה בטח של הדין קדושה של עיר מוקפת חומה. אלא מה חייבים לומר? שדעתו של רבי אליעזר ברבי יוסי, רבי אלעזר ברבי יוסי, שהערים האלו שהיו מוקפות חומה בקדושה הראשונה, קדושה לשעתה וקדשה גם לעתיד לבוא. אז הברייתא השנייה שאומרת כך, זה בעצם דעתו של רבי אלעזר ברבי יוסי. אז יש פה ויכוח ביניהם, האם הקדושה שהייתה לירושלים בזמנו, נשארה גם לעתיד לבוא לעניין זה, האם בשביל להקריב קורבנות בירושלים, בבית המקדש, צריכים להקים מחדש את הבית מקדש, או שכבר במקום הזה יש את הקדושה של בית המקדש, גם בלי החומות. אנחנו עוברים לעסוק במגילת אסתר, הרבה דרוש, הרבה דברים נפלאים ומרתקים מתוך מגילת אסתר. מפה מתחילים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שיעור בפני עצמו. מתחילים לקרוא את מגילת אסתר עם פרפראות של תנאים ואמוראים מהמשנה והתלמוד. ציבור מוכנים, אפשר להתחיל את קריאת המגילה. מקווים, מבקשים מהילדים לא להרעיש ולא להפעיל נפצים מדי רועשים, ואנחנו מתחילים בקריאת מגילת אסתר. ויהי בימי אחשוורוש. המילה ויהי זה לשון צער. אמר רבי לוי, והיא תאמה, יש מי שאומרים, מי שאומר שאמר את זה רבי יונתן, דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה. כל מקום בתורה הנביאים וכתובים שנאמר לשון ויהי, אינו אלא לשון צער. עכשיו תגיד לי, מה לשון צער במגילת אסתר? זה לא קשה למצוא. והיא בימי אחשוורוש היה צער גדול. אמנם בסוף היה ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם בשונאים, אבל בהתחלה והאמן, היה שם את אמן שרצה לעשות צרות. יש במגילת רות לשון ויהי, ויהי בימי שפוט השופטים. מה הצער שהיה? הוא הצער. הווה רעב, ויהי רעב בארץ. סוף פרשת בראשית, ויהי כי החל האדם לרוב. מה לשון צער? כתוב שהתחילו מיד לחטוא, ויער השם כי רבה רעת האדם, והביאו מבול. כתוב בדור הפלגה, אחרי המבול, באו לעשות מגדל כדי פעם באה לעצור את המבול שלא יבוא. כתוב שם, ויהי בנוסעם מקדם. ומה כתוב לאחר מכן? אבא נבנה לנו עיר, מגדל וראשו בשמיים, כדי שלא יהיה שוב פעם מבול, כדי לשמור על השמיים שלא ייפתחו פעם נוספת. ובסוף מה קרה? צער, הקדוש ברוך הוא הפיץ את כל אלה על פני כל הארץ. אגב, במאמר המוסגר רואים מכאן, אנשים בטוחים שאם הם מפיצים בכל הארץ, זה חייב להיות ברכה. לפעמים דווקא שביחד, אנשים באותו מקום, זה ברכה יותר גדולה, מתכנסים. לא להתפזר יותר מדי, לא לחפש, לצאת למקומות רחוקים, דווקא להיות בתוך ארץ ישראל, משפחה ומשפחה ועיר ועיר. עוד ויהי, מלחמת העולם הראשונה, מי שמכיר היסטוריה. אבל לא היסטוריה שמלמדים בתיכון. היסטוריה אמיתית. מאז בריאת העולם, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת חמשת המלכים, ארבעת המלכים, ויהי בימי אמרפל. מה כתוב שם? עשו מלחמה. זה ודאי שזה דבר צר. טוב. עכשיו עוברים לנביאים. נביא. כתוב, כשבאו לכבוש את ארץ ישראל, באו לעמוד לכבוש את יריחו, העיר יריחו. ויהי ביות יהושע ביריחו. מה כתוב שם? הוא ראה איש עומד נגדו וחרבו שלופה בידו. כתוב שם שהוא בא להוכיח אותו על ביטול תורה. למה הם לא לומדים תורה בזמן הלילה, שבלילה הרי אין מלחמה. בכל אופן, כתוב חרבו שלופה בידו, זה עניין של צער. אחרי שכבשו את יריחו, כתוב שוב, ויהי השם את יהושע. נו, לשון צער, עד הרבה, הקדוש ברוך הוא היה עם יהושע. לא, עד אחר כך כתוב, וימעלו בני ישראל בחרם שיהושע החרים, הוא אמר שלא ייהנו מהשלל שבזזו מהעיר יריחו. ומישהו שם הלך ובזז מעל בחרם. ספר שמואל פותח ככה, ויהי איש אחד מן הרמתיים ושמו אלקנה. נו, למה ויהי? כתוב שם מיד אחר כך, כי את חנה אהב, והשם סגר את רחמה, לא נולד לבן, לחנה. אחר כך נולד לשמואל, אחרי הרבה תפילות. כתוב, כששמואל כבר היה זקן, מה זה זקן? הוא נפטר בגיל 52, אבל הקדוש ברוך הוא הקפיץ עליו זקנה, כמו שבמסכת תענית נאמר. כתוב, היי כאשר זקן שמואל, למה זה לשון צער? כתוב שם שהוא מינה את הבנים שלו שופטים על ישראל, כי כתוב אחר כך, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. כלומר, מסכת שבת דף נוני מבארת בדיוק מה היה הסיפור. גם על דוד המלך כתוב לשון ויהי, שזה נשמע דווקא דבר מאוד שמח, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, מצליח, והשם אמו. אז למה זה לשון צער? כי כתוב בהמשך, באותו עניין, ויהי שאול עוין, מה זה עוין אגב? עין רעה, הייתה לו עין רעה את דוד. כתוב אצל דוד המלך, ויהי, כי ישב המלך בביתו, וכתוב בהמשך שם דברים מאוד יפים, והניח לו השם מכל אויביו, הוא רצה לבנות את בית המקדש. למה זה לשון צער? כי בהמשך בא נתן הנביא ואמר לו, אתה תבנה לי בית לשבטי, ככה הגרסה, שהוא לא יבנה את בית המקדש, רק בנו שלמה יבנה. בכל אופן, אנחנו ראינו פה רשימה ארוכה של פסוקים שפותחים במילה ויהי, אתה רואה שהיה שם לשון צער, אין ויהי אלא לשון צער. שואלת הגמרא, נמצא לך שורה של ויהי שזה נראה כמו לשון שהוא לא צער, והכתיב, ביום שבו העמידו את המשכן, בשנה השנייה ליציאת מצרים, ראש חודש ניסן, ויהי ביום השמיני, אחרי שבעת ימי המילואים, ביום השמיני שהיה ראש חודש ניסן, ותניה אותו היום, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו היום שבו נבראו בו שמיים וארץ. מה תכלית בריאת שמיים וארץ? שאנשים פה יאכלו והתענגו על ענייני העולם הזה? בריאת שמיים וארץ הייתה בשביל שיתחברו שמיים וארץ, כדי שיהיה לקדוש ברוך הוא מקום כאן בעולם הזה, שראה את השכינה בעולם הזה. אז באותו יום שבו הוקם המשכן, היה יום שמחה כמו יום בריאת שמיים וארץ, כי זה תכלית כל בריאת שמיים וארץ. איך אני יודע שזה היה אותה שמחה כמו יום בריאת שמיים וארץ ביום הקמת המשכן? כי כאן לגבי חנוכת המשכן כתוב לשון ויהי, כתיב האחר ויהי ביום השמיני, ובריאת שמיים וארץ כתיב האתם ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, יום שני, ובריאת העולם גם כתוב לשון ויהי. אבל אתה רואה שויהי זה לשון שמחה, תראה. חנוכת המשכן, שמחה לפני הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, כן, אבל גם שם היה דבר שהוא צר. השכיבו, שכיב נדב ואביהו. נדב ואביהו בניו של אהרון הכהן נפטרו באותו יום. שניבדל לחיים טובים. שואלת הגמרא, ויהי זה לשון צער? והכתיב, כששלמה המלך בונה את בית המקדש הראשון. אם יש דבר של שמחה שיכול להיות בעולם, זה ביום הזה. כתוב, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה. היה שם שמחה ולא כתוב שום צער. שמחה, שמחה מאוד. עוד פסוק. אגב, הפסוק הזה לא נדחה, כן? והיא לשון שמחה. והכתיב שיעקב אבינו מגיע לחרן והוא פוגש את בת הזוג שלו. והיא כאשר ראה יעקב את רחל, אין צער, שמחה הייתה שם. והכתיב בבריאת העולם. והיא ערב, והיא בוקר יום אחד, ואחרי זה היה יום שני, והיא כשני, אחרי זה יום שלישי, והיא כשלישי. והיא כתובה. בהמשך מעשה בראשית, ויהי לשון שמחה. אומרת הגמרא נכון. אמר רב אשי, כשכתוב ויהי, זה לא דווקא לשון צער. כל ויהי איכה הכי ואיכה הכי, יש שמחה ויש צער, תלוי כל מקום לגופו. מה שכתוב שזה לשון צער, זה שכתוב גם בימי. ויהי בימי אינו אלא לשון צער, ויש חמישה דוגמאות כאלה. חמישה ויהי בימי אבו, ויהי בימי אחשוורוש היה צער של הגזרה של המן, ויהי בימי שפוט השופטים במגילת רות היה רעב, ויהי בימי המרפל הייתה מלחמת העולם הראשונה, מלחמת המלכים, ויהי בימי אחז הייתה מלחמה של ישראל עם ארם, ויהי בימי יהויקים, התחילה הגלות וחורבן ירושלים. ואמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. הרי ישעיהו היה בן אמוץ, חזון ישעיהו בן אמוץ. אז האמוץ, אח שלו, קראו לו אמציה. אמוץ ואמציה, אחים אבו. אמציה, אח של אמוץ, היה מלך יהודה. ואמוץ היה אבא של הנביא הגדול, ישעיהו הנביא. זאת אומרת, שבעצם אבא שלהם, הסבא שלהם, הסבים שלהם זכו, שהיה להם גם נכד נביא וגם מלך. אומרת הגמרא, מה יקא משמלן? מה בא רבי לוי לחדש לנו? כי הדה אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים. מנהלן, מקלתו של יהודה תמר, שהיא הייתה בצניות בבית יהודה, בבית חמיה, נכתיב, כשיהודה ראה את תמר בדרך, ויראה יהודה, ויחשביה לזונה, כי כיסתה פניה, עד הרבה. משום דקיסתה פניה ויחשביה לזונה, עד הרבה, אז היא צדקנית גדולה. אלא, כשהיא הייתה בביתו, היא כיסתה פניה. משום דקיסתה פניה בבית חמיה, ולא היה ידע בה, אולי היה ידע לה, הוא לא ידע איך נראית קלתו. זאת אומרת שהוא בעצמו גם כן היה צדיק, היה שומר את העיניים. אבל היא הייתה צנועה גדולה מאוד. ובשכר הצניות הזו, זכתה ויצאו ממנה מלאכים ונביאים. איפה מצאנו מלאכים? מדוד המלך, ששושלת מלכות בית דוד, שיצאו מתמר. היא נישאה בסוף באמת ליהודה, שבזמן, לפני קבלת התורה היה דין ייבום גם בקלה וחמיה, זאת אומרת אם אחת הייתה נשואה לאחד והוא נפטר בלי ילדים, הייתה נשואה לאחיו ונפטר בלי ילדים, הייתה יכולה לקבל ייבום גם מחמיה, זה היה בפני קבלת התורה, כמו שמובא בראשונים שם. כתוב שם על כל המעשה הזה, צדקה ממני, יצאה בת קול ואמרה, ממני יצאו כבושים, זה היה דברים מכבשונו של עולם, זאת אומרת, לא היה פה עניין של כישלון או של הצלחה, אז פה היה דברים שהקדוש ברוך הוא גלגל שיקרו כדי שיצא מלכותו של דוד המלך דווקא מיהודה ותמר. זכתה שיצאו ממנה גם נביאים, כמו שעכשיו אמר רבי לוי, אמר רבי לוי, מסורת בידון מוותנו, שאותו אמוץ, אביו של ישעיהו, והמציאה, מלך יהודה, שניהם אחים היו, אז אם שניהם היו אחים, והמציאה היה מלך יהודה, זאת אומרת שהוא היה משבט יהודה, אז אחיו אמוץ גם היה משבט יהודה, ובנו ישעיהו בן אמוץ גם היה משבט יהודה, זאת אומרת שהוא היה מהצאצאים של תמר ושל יהודה. איך אנחנו יודעים שאמוץ היה אביו של ישעיה? תכתיב, פורש, חזון ישעיהו שהיה בן אמוץ. ואמר רבי לוי, אמרה שלישית של רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. בקודש הקודשים, היה את ארון ברית השם, ששם היו הלוחות, ספר תורה. הארון היה 10 טפחים על 10 טפחים, אורך ורוחב. כל קודש הקודשים היה 20 אמה על 20 אמה, אורך ורוחב. אם אתה היית מודד בתוך קודש הקודשים, מהקיר עד הארון, היה לך 10 אמות. ומצד השני גם כן 10 אמות. כי מקום ארון אינו מן המידה, הוא לא מיית מהמידה של קודש הקודשים, זה היה נס. תניא נמי אחי, ארון שעשה משה רבנו למשכן, אז בקודש הקודשים שעשה שלמה המלך, שהיה 20 אמה על 20 אמה, יש לו 10 אמות לכל רוח מסביב. למרות שכל קודש הקודשים היה 20 על 20 אמה, הכנסת באמצע את הארון, הוא לא תפס מקום. עדיין אתה מודד מהדופן של הארון לקיר של הקודש הקודשים, יש לך 10 אמה לכל צד. זאת אומרת, הארון לא תפס מקום. כמה היה המידה של קודש הקודשים? הוא כתיב, ולפני הדביר, דביר היא המחיצה בין ההיכל לקודש הקודשים. אז בתוך קודש הקודשים, מה היה הגודל? 20 אמה אורך, וההמשך של הפסוק 20 אמה רוחב. היה בבית מקדש ראשון שבנה שלמה המלך, בנוסף לארון, הוא העמיד שם שני כרובים גבוהים, שהכנפיים שלהם היו ארוכים 10 אמה כל אחד, וביחד 20 אמה. הוא כתיב, כנף הכרוב האחד 10 אמות, וכנף הכרוב האחד 10 אמות. ארון גופי איך אהב הקאי, הרי הכרובים עצמם, כל אחד מהם היה 10 אמות ועוד 10 אמות. והם היו צריכים לשוחח מעל הארון לפי זה, כי הרי בעצם יש לך 10 ועוד 10, זה כל ה-20 אמה של הרוחב של הארון. בכל זאת, הארון עצמו לא היה מתחת לאף אחת מהכרובים. למה? זה היה נס, מקום ארון לא היה מן המידה. למרות שאתה היית מודד כל כרוב 10 אמה, ואמור להיות כל האורך של קודש הקודשים 20 אמה. איפה יש מקום לארון כדי שהוא לא יהיה מתחת לכרובים האלה? לכאורה אין מקום, היה נס והוא היה מקום מתחת לגג של קודש הקודשים. ארון גופי אחיו, הקאי, איפה היה עומד? אל עליו שמע מן הבן נס היה עומד, הוא לא מיית מהמקום של קודש הקודשים. מביאה הגמרא עכשיו רשימה מחכמי ישראל, שכשהם היו פותחים לדרוש במגילת אסתר, הם היו פותחים עם איזשהו פסוק שמרומזים בו הגאולות והגאולה שהיה בזמן מרדכי ואסתר. ופותחים בדבריו של רבי יונתן. כשהוא היה מתחיל לדרוש במגילת אסתר, פתח לפתחה לאי פרשתה, הוא היה פותח פתיחה על הפרשה של מגילת אסתר, מאחה הוא התחיל עם הנבואה של נבואת ישעיהו, שהתנבא על הפורנות של בבל שהחריבה את בית ראשון. וקמתי עליהם, אומר הקדוש ברוך הוא וגומר, והכרעתי לבבל, את שורת הדברים הבאה, שם ושאר ונין ונכד, ארבעה דברים, נאום השם. שם זה הכתב, אין להם אותיות של כתיבה משלהם. שאר זה לשון, הלשון של אותה בבל שהחריבה את בית המקדש השתכחה. הלשון ארמית, הבבלית שאנחנו מכירים, זה לשון אחרת, לא אותה לשון שהייתה אז. זה הסבר שמסביר רבן יהוידע. לשון בבלית נשתכחה, והארמית שאנחנו מכירים, שזה דיבור בבבל, זה מארם נהריים. באמת לשון בבל נשתכחה. נין זה מלכות. כמו שכתוב, לפני שמש ינון שמו. ינון הכוונה יגדל וימלוך. אז נין זה מלכות. קדוש ברוך הוא השבית מהם את המלוכה. ונכד זו ושתי שהייתה נכדה של נבוכדנצר הרשע, מלך בבל. זו הדרשה של רבי יונתן. פתיחה לדרשה של רבי שמואל בר נחמני, פתח לפתחה, לאי פרשתא מאחה, מנבואת ישעיהו. מביא פה סוגים של קוצים, נעצוץ, סרפד, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, סוג של עץ, ותחת הסרפד יעלה הדס, שזה גם סוג של אילן. תחת הנעצוץ זה קוצים, מרמז על המן הרשע, תחת המן הרשע שעשה את עצמו עבודה זרה, שעבודה זרה מכונה כמו קוצים, דכתיב, ובכל הנעת צוצים, עבודות זרות, ובכל הנעלולים, זה גם כן סוג של קוצים. נעלולים, הכוונה, בתי משתה, שהיו משבחים שם. בכל אופן, נעצוצים זה עבודה זרה. ותחת הנעצוץ, המן עשה את עצמו לעבודה זרה, במקומו יעלה ברוש. מי זה הברוש? זה מרדכי. איפה מצאנו שהוא נקרא ברוש? שנקרא ראש לכל הבשמים. שנאמר, ואתה אקח לך בשמים ראש. מה זה בשמים ראש? מורדרור. התרגום של הבושם שנקרא מורדרור, מתרגמינן מרי דחי. מרי דחי זה אותיות מרדכי. שהוא ברוש. אז תחת הנעצוץ יעלה ברוש. במקום המן, קם מרדכי. מה זה תחת הסרפד יעלה הדס? תחת הסרפד, תחת ושתי הרשע שנקראת סרפד, למה? שהייתה נכדה של נבוכדנצר הרשע. שהייתה בת בנו של נבוכדנצר הרשע. למה הוא נקרא סרפד? ששרף רפידת בית השם. בית המקדש נקרא רפידה. איפה מצאנו את זה? לכתיב רפידתו. משכבו ומשכנו של הקדוש ברוך הוא על הכפורת היה עשוי מזהב, והוא שרף את רפידתו של הקדוש ברוך הוא. במקומה שהייתה נכדה של נבוכדנצר, במקום ושתי, יעלה הדס. הדס מרמז על אסתר המלכה, זו אסתר הצדקת שנקראת הדסה. איפה מצאנו שנקראת הדסה? שנאמר, והיא אומנת הדסה, היא אסתר, שהוא גידל את אסתר, מרדכי. אחרי שהפסוק אומר תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס, כתוב היה להשם לשם. מה יהיה להשם לקדוש ברוך הוא לשם? זו מקרא מגילה. המשך הפסוק לאות עולם לא יקרת, אלו ימי פורים שישארו לתמיד. יש מכאן הוכחה שימי הפורים לא ייפסקו לעולם. אז זה היה הדרשה, הפתיחה לדרשה של רבי שמואל בר נחמני. עכשיו אנחנו עוברים לפתיחה לדרשה של רבי יהושע בן לוי. כשהוא היה מתחיל לדרוש בפרשה של מגילת אסתר, הוא פתח לפתחה, לאי פרשת המאחה. משה רבינו בתוכחה אומר ככה, ויהי כאשר סס השם עליכם להיטיב אתכם וגומר. כמו שהקדוש ברוך הוא סס להיטיב לעם ישראל, כן חלילה יסיס וגומר להרע אתכם. שואלת הגמרא, מה פירוש? הקדוש ברוך הוא שמח לעשות רע לבנים שלו? אפילו לרשעים הקדוש ברוך הוא לא סס לעשות רע. ומחדי הקדוש ברוך הוא אפילו במפלתם של רשעים, וכי שמח הקדוש ברוך הוא במפלתם של רשעים ואקטיב. בצאת לפני החלוץ, כשהמשוררים הראשונים התחילו לצאת מול אמון שבאו להילחם, והמשוררים אומרים, עודו להשם, לא כי טוב, אלא כי לעולם חסדו. ואמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר, כי טוב, שצריך להודות להשם על ההצלחה מול אמון. למה לא כתוב כי טוב בהודעה הזו, לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של הרשעים? עוד הוכחה שהקדוש ברוך הוא לא שמח במפלתם של הרשעים. מי לנו רשעים מהמצרים? שעינו את עם ישראל עינויים קשים ומרים. וכשהייתה מפלתם של המצרים, אמר רבי יוחנן, מה דכתיב לפני קריאת ים סוף, ולא קרב זה אל זה כל הלילה? מה זה הלשון זה אל זה? זה הלשון של השירה של מלאכי השרת, וקרא זה אל זה, ואמר קדוש, 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 השם צבקות מלוך כל הארץ כבודו. ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, כמו כל לילה, לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, שירה אתם רוצים היום לומר? בשעה של מעשה ידי טובים בים, המצרים, ואתם אומרים שירה, גם רשעים, כשנופלים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיאמרו שירה, אז איך כתוב שהקדוש ברוך הוא, כשהבנים שלו, לא טוב להם, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא סס, שמח? אמר רבי אלעזר, הוא לא שמח. במסתרים תבכה נפשי, הוא בוכה ביחד איתנו, כשיש לנו צרות. אבל הוא את אחרים הוא מסיס. זאת אומרת, אתה רואה אנשים כל כך בני תרבות, שבאים בעוצמה כזאת להערה חלילה, זה נגד דרך הטבע. כי הקדוש ברוך הוא מסיס אחרים. הוא אינו סס, אבל הוא מסיס אחרים. ודאי כנם, תדאג בפסוק, לא כתוב שהוא סס. לכתיב כן יסיס, הוא מסיס אחרים, ולא כתיב שהקדוש ברוך הוא בעצמו יסוס. שמע מינה. גם בזמן שהם התחייבו כליה בימי המן, אז אויביהם ססו. במקום שדבר המלך מגיע, ססון לכל השונאים של ישראל ואבל גדול ליהודים. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו לא היה שמח. רבי אבא בר כהנא, כשהוא היה בא לדרוש את הפרשה של מגילת אסתר, פתח לפתחה, היה פתח דברי פתיחה, להי פרשת המאחה, מהפסוק הזה. לאדם שטוב לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, נתן חוכמה ודעת ושמחה. מי זה האדם שטוב לפני הקדוש ברוך הוא? זה מרדכי הצדיק. ולחוטא, הקדוש ברוך הוא נתן עניין לאסוף ולקנוס. אנשים לא חסר להם כלום, ויש להם כל הזמן השתוקקות להרוויח עוד ועוד ועוד ועוד, עד שיצא נשמתם באחד. מה העניין כל כך הרבה להרבות און ונכסים? של 120 שנה, יש אחד שאמר פתגם, החיים קשים ב-120 שנה הראשונות. אחר כך, בעזרת השם, החיים קלים הרבה יותר. כמובן, למי שעושה רצון השם. למה הקדוש ברוך הוא לחוטא נתן עניין לאסוף ולקנוס? בכל אופן, מי זה אותו חוטא? זה המן הרשע. לתת לטוב לפני האלוקים. מי זה? זה מרדכי ואסתר. קיבלו את כל הרכוש של המן הרשע. נכתיב, התסם אסתר את מרדכי, ממונה על בית המן. דרשה נוספת, דברי פתיחה שהיה אומר רבא בר אופרן, פתח לפתחה לאי פרשתה של מגילת אסתר מהכה, שמדבר על המפלה של אילם. זה הכוונה לשושן הבירה. אילם זה שושן הבירה. ושמתי כסאי באילם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שם את כיסא כבודי שם בשושן הבירה. אני איתכם בצרה שלכם, בכל צרתם לא צר. אבל, ועבדתי משם מלך ושרים. הקדוש ברוך הוא כביכול מפקח מקרוב. הקדוש ברוך הוא העביד משם מלך ושרים. מלך זו ושתי, שהייתה מלכה בת בנו של נבוכדנצר הרשע. ושרים, זה המן ועשרת בניו שהיו שרים במלכותו של אחשוורוש. עד כאן דף י'.